השופט מזמן קיבל סחרחורת, לא נדבר על הכוון, כי יש אחד עם רגל שמאל הולנדי שנעלם פה לכולם, אם לא תלחץ ותניע, תבעת ותבקיע, כולנו נזכר בשמך, ונרדם ביציע ושום גול לא מגיע, על המגרש חסר רק אותך. אז גם אם היינו משחקים עוד 200 דקות, מכבי חיפה לא הייתה שמה גול, וכמה, כמה, כמה, עם שריקת הסיום, היה חסר לי שחקן אחד, ושמו שרון שרי, שיכול לסגור את המשחק הזה, לסגור עוד הרבה משחקים, שאנחנו מסיימים או בהפסד, או ב-0-0, חלום האליפות הולך ומתרחק, לא, אני, כמו תמיד, עדיין לא אומר נואש, צריך לקרות משהו באמת חריג, צריך לחזור מהפגרה עם סופרמנים, אבל אני לא סוגר שום דבר, עד ששום דבר לא סגור. אז פרק 414 של האנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה, מול פני האנליסטים וקבס התקשורת, החברים שלי פה לצידי, נעשה את הפתיח, נצא לדרך.
חלילי, על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלו, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי, גול נאור, איזה שער מדהים, וואו, 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 לפנתיאון של השערים, שנכבשו באצטדיון הזה, חלילי בועט, יום, 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 מה יש לילד הזה ברגל, מה יש לו ברגל,
ליצור איתך,
איזה כדורגל מושלם של מכבי חיפה.
או שאני מחליף את הפתיח, או שכדורגל מושלם של מכבי חיפה כבר הרבה זמן אני לא רואה. אני רוצה להגיד בוקר טוב לאנליסטים שלי, שחלקם נראים מיואשים, חלקם לא, לא יודע. בוקר טוב, עמיגה, מה קורה?
בוקר טוב, מה מצב?
איך אתה?
בסדר גמור.
כן?
כן.
מלאכי, מה איתך?
קשוח, קשוח.
לא, בסדר. לא יכולים ככה להוריד את הווליום למאזינים, בוא נה, מה קרה?
אגב, להוריד את הווליום, אני פגשו אותי אוהדים אתמול, ואמרו לי שאני נשמע נמוך, אז יש לך שתי ברירות.
אתה גבוה, אבל נשמע נמוך.
לא, קודם כל הרחוב הספורטיבי גועש ורואה שאתה משתיק אותי, שאתה משתיק אותי, זה הדיבור ברחוב הספורטיבי, כן אחי.
ברחוב הספורטיבי.
יש לך שתי ברירות, או שאתה מרים לי את הסליידר הזה פה, או שאני צועק כל הפרק.
הרמתי, הרמתי, סידרתי, בוא נראה מה קורה. כן, מה
מה מומי.
אני רוצה רגע...
אתה חייב להסביר לי מאיפה נובעת האופטימיות החסרת בסיס הזאת שלך.
אני לא...
הפעם במיוחד.
לא, קודם כל, האופטימיות שלי היא לא חסרת בסיס, היא אופטימיות. היא קיימת, בסדר?
על מה? אשמח מה? אבל סבבה, יש לך אופטימיות, אבל אשמח מה אתה אופטימי?
אני... לא, עוד פעם. אני פחות אופטימי, חייב לומר. פחות אופטימי בדרך כלל. זאת אומרת, אחוזי האופטימיות שלי ירדו. בסדר? אני לא רוצה לבוא בשלב כזה שאתה עוד לא התחלת את הפלייאוף ולסכם את העונה ולהגיד, שמה, אחלה עונה, הגעת לאירופה, ואת כל השלל החיסורים והתירוצים, כי בוא, הייתי צריך לנצח אתמול, לא יכול להיות שאתה בקרב לאליפות, ואתה פעמיים לא מנצח את הקבוצה הכי חלשה בליגה, בסדר? זה לא משהו שאמור לקרות. אתה אמור להבין מה הבוקסיס הולך לעשות, ואיך באמת, כאילו, זה לא כדורגל לשחק מול הבוקסיס. אבל אני אומר, יש עוד 30 נקודות בקופה, בסדר? אתה ניצחת אותם פעמיים, יחזרו לך פצועים, אתה תילחם עד הסוף, בסדר? אתה לא מרים ידיים עכשיו, אני לא מרים ידיים עכשיו, בסדר? יהיה כיף, יהיה מותח, לא יודע איך ייגמר בסוף. שוב אני אומר, פחות אופטימי, אני מרוצה כרגע ממה שהיה כאן העונה, ואני שוב, אני מכניס את סל, תקרא לזה התירוצים, או באמת הדברים האמיתיים שקרו, תוסיף לזה שקבוצה לא לקחה פה 4 שנים אליפות, מה זה הפועל?
זה לא משנה.
אז אני אומר שוב, אני לא רוצה לסכם את העונה. אני אומר, תשמע, יש עוד משחקים. חזרת מ-10, יחזירו לך נקודה. זה נכון שזה הרבה יותר קשה עכשיו. נכון שאני הייתי בטוח שמכבי תל אביב אחרי השישייה שהם קיבלו, זה ירסק אותה מנטלית. אבל הם קיבלו בהזמנה את הפועל חיפה.
אבל אתה קיבלת בהזמנה את הפועל תל אביב, וזאת בדיוק הנקודה, שאתה אופטימי בלי בסיס. אתה מסתכל על הקבוצה אתמול, ואתה מבין שאתה נכנסת לישורת האחרונה, ואתה...
מרוסק.
אולי בכושר אחד הפחות טובים שלך מתחילת העונה, ואתה במאני טיים. אז אני לא מבין מאיפה נובעת האופטימיות.
עוד פעם, אני לא ברמת אופטימיות שעכשיו זהו לוקחים.
לא, אבל...
תשמע, אני... שוב, אני לא סותם את הגולל.
זה שלא נגמר מבחינת מתמטית,
אתה
ברור.
אתה סותם את הגולל, בוא תוריד את האוזניות, נגמרה עונה, גמרנו, למה אנחנו משיכים לא, לא, לעבוד?
לא, לא, לא. זה, אז... זה, רגע, אז בוא, גם הצוות יגיד, אז למה לעשות תחנות אם נגמרה עונה? זה לא שם, לא צריך, אוקיי. לא מבטרים מראש, אבל בוא נגיד שכרגע, כמו שזה נראה, אין סיבות לאופטימיות. אני אומר לך את האמת, צריך לקרות פה נס כדי שתיקח אליפות.
רוצה את זה אנליטית?
לפני שאני אגיע אנליטית, כי אני רוצה לדבר פה פרקטיליטית. שוב, אני חושב שמילים מהסוג הזה, וכבר לסתום את הגולל, אז אני כבר יתחיל לראות פה חלוקת מנויים, אנשים יעבירו כרטיסים, אנשים לא יגיעו, אנשים זה כבר...
זה קשור אבל.
זה מאוד קשור.
זה לא קשור, אני מסכים איתך.
אני אומר שזה מאוד קשור. אני מרגיש שאם המסר, לפחות שאני, בקובע שלי, בסדר? אני בקובע שלי עכשיו, אני אעביר את הפסימיות ואת הבאסה, ושנגמר, ושזה, אז גם אתה תראה את היציעים קצת יותר דלילים, ואנשים כבר ייתנו מתנת האליפות הזאת למכבי תל אביב, ובוא, אתה
צריך... שלא רוצה, מי שלא בא כשנכשלים בעונה כזאת, אז איש שלא בוא בכלל גם כשמצליחים.
אני מסכים איתך.
אז זה לא מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו, כי בסוף, העונה הזאת, כמובן שאנחנו נשב ונסכם, ונקווה שזה ייגמר באיזשהו נס וכן ייקח.
אני חוזר, לפני אנליטית, אני חושב החמישית שלנו, נכון? זו העונה החמישית שלנו, של האנליסטים. כן, התחלנו בעונה של מרקו בלבול. ואני זוכר את הפרק שאנשים יושבו שבורים לפני, אחרי המשחק מול קריית שמונה. וישבתי פה, אופטימי. ובכל נקודה, אופטימי. עכשיו, אני אומר שוב, זה לא עניין שאני בא ומצהיר פה, חבר'ה, לוקחים פה אליפות עכשיו בהליכה. אבל אני לא סותם את הגולל. אני לא רוצה, אני חושב שהתפקיד שלי, חלק מלהביא יחד איתכם, את ערך המוסף של הפרשנות במדינת ישראל, זה להביא, אתה יודע, גם את רוח הקרב, וגם את, אני חושב שזה, את הלחימה התקשורתית, ובואנה, לא נזכר שום דבר.
אז דווקא בגלל זה, אני חושב שזאת הנקודה, כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על פרשנות ולהסתכל על הדברים כרגע, אז מכבי חיפה לא נראית כמו קבוצה שיכולה להילחם עד הסוף. אז זה הכל.
רגע, אבל בוא נסתכל על זה מספרי. קודם כל, אתה יודע, אני בדרך כלל איתך באופטימיות, ואני מאוד חושב
שהיא... וואו, באתי לבוקר עצוב, מה קרה?
קודם כל, הבאת אותנו היום מוקדם. אתה חייב לעשות בתוצאות האלה של להביא אותנו מוקדם.
הבנתי.
לא, אני אומר, אני מסתכל על זה סטטיסטית, אנליטית, איך שלא תסתכל על זה. בדרך כלל קבוצות, הסתכלתי בעונות האחרונות, האלופות, המובילות,
מי שלקחה מקום ראשון בפלייאוף לקחה אליפות?
לוקחת 60, לא, עזוב רגע, 60, 60 ומשהו, 70 ומשהו אחוזי הצלחה. זה אומר בערך, מתוך 10 משחקים, 7 משחקים. אתה צריך לסגור כרגע, לפני בית הדין, פער של 3 משחקים. זה אומר שאם קבוצה מובילה לוקחת 7 משחקים, אתה צריך לקחת 10. 10 מתוך 10, להיות מושלם.
הבנתי.
זה המספר. 10 מ-10 לנצח בפלייאוף. כרגע.
לא אומר, זה לא יכול לקרות.
תראה, זה לא קרה עד עכשיו. זה לא קרה עד עכשיו. תמיד אנחנו ידועים בתור קבוצה שעושה הכל בפעם הראשונה. אז מי ייתן ויכול להיות גם שהקבוצה מולך תאכל איזה טרחה ופתאום תיקח פחות מה-60 ומשהו, 70 ומשהו אחוזי הצלחה שלה, ואז אתה יכול לגנוב עוד משחק, אבל אתה צריך להיות על... 8, 9, 10 משחקים מושלמים, כשהקבוצה השנייה אוכלת ריחה. זה קשה. זה קשה. ולכן, אני רואה את הפנים שלך שבאתי להוריד היום.
אז אני אגיד לך משהו. אז אני אגיד לך משהו. איך אומרים?
לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל זה על גבול ה...
אז אני אגיד לך מה, יש משפט שאומרים, קשה יש רק בלחם, ועליו זמים על הלחם. זה הכל.
יפה מאוד.
אהבת? זהו, איך שהוא אמר, קשה ישר להתחבר לי. אז אני רוצה להגיד שאנחנו בא... על מה אתה מסתכל? על העגבניות. על העגבניות מיובשות. כן, אתה היית נראה מאוד מיובש אתמול. אני רוצה שנעבור לסיבוב המהיר בחסות החברים שלנו מעל הלחם. אני לא ראיתי בן אדם כמוך שיושב ובהנאה מריח שום. זה עוד לא ראיתי.
זה ארטישוק.
ארטישוק. אוקיי, זה נראה לי השום.
מה זה ארטישוק?
אה?
מה זה ארטישוק, אחי?
ארטישוק.
דפקת לו פה הכי ניקניים.
טוב.
סדר את זה יפה.
אז אני רוצה להגיד... אז אני רוצה להגיד...
כן, עובר פה אגב, רק שנבין את זה, עובר פה קופסה קופסה, בן אדם, קופסה קופסה מריח אותה, זה חלק מהפרסומת.
תגיד לי, אתה שירתת בעוקץ, כאילו, אתה מרחיח פה דברים, כאילו, לא יודע...
כמו כלב.
מה נסגר איתך?
אימון בלדי.
כן.
איזה עדיין מלא.
אני רוצה להגיד, כי זה השני כבר, אחד חוסל. זה כמו בזה של החמאס, טק, זה חוסל, זה חוסל.
זה המיקסים, גל המברכים.
בכיר במערך הרקטי, כל היום יש בכיר במערך הרקטי שחוסל.
אני יכול להתקדם? תודה. אז אני רוצה להגיד תודה לחברים שלנו מעל הלחם שהצטרפו אלינו, ואנחנו נותנים לנו את החסות לפודקאסט האנליסטים. אז הסיבוב מהיר בחסות על הלחם, תן לי את הסיבוב מהיר שלך והציפייה, אמיגה, הציפייה שתהיה חריף ולא תמרח אותנו על השופט. כי אתה אתמול נתת לי דלאפ כל המשחק, רציתי להרביץ לך.
אני אמרתי שלדעתי לא היה פנדל אתמול.
מה? אוקיי, כי?
לדעתי לא היה פנדל, אני לא בקיא ממה שאני יודע וזוכר, שוב, אני גם לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, כי אני לא סגור על החוקה עד הסוף, אבל מה שאני יודע, שברגע שלא הושג איזשהו יתרון של שחקן ההגנה, שחקן ההתקפה, אני יודע, בוא נגיד לך כזה דבר, אם היו שורקים לי על זה פנדל, והיו מקרים שהיו מקרים כאלה בכדורגל הישראלי, גם במשחקים שלנו, לא זוכר בדיוק, אבל היו מקרים כאלה שלא שרקו. אני יודע שאם היו שורקים נגדי דבר כזה, אני הייתי מאוד מתעצבן, כי אני חושב שזה לא פנדל. לא היה פה איזשהו יתרון של שחקן הגנה על שחקן התקפה.
תגיד לי, שחקן פותח ידיים,
בסדר,
מעבר לנפח קוף שלו.
אבל הכדור בא משחקן שלו.
מה זה משנה?
שאין שחקן התקפה, והוא לא משיג שום יתרון על שחקן התקפה. לדעתי, זה לא פנדל. אני גדול המבקרים של השופטים, ואני שונא אותם, כי הם שופטים גרועים. ואתה יודע מה, יותר מעצבן אותי, זה שיש שני שופטים, שבסופו של דבר מסתכל, רגע, ניקח את זה החוצה, אחד מהם לא יודע את החוקה. כי הוא קרא לו, אמר לו שהוא טועה, או הוא בא לראות, אמר לו, לא, אתה טועה. אז אחד מהם לא יודע את החוקה. אני זה לא תפקיד שידע את החוקה. הם צריכים לדעת את החוקה, לא אני. וכשבאים לך שני שופטים, וזה אומר לך טעית, וזה אומר לך, לא, אני לא טעיתי, אז יש פה משהו לא בסדר. ופה בדיוק הנקודה שלי. הם לא נותנים הנחות לזה, ונותנים הנחות לזה. הם פשוט גרועים. הם שופטים חלשים. ואחרי זה הוא גם איבד המשחק. כל השריקות נגד מכבי חיפה. אתמול קיבלת, שרקו נגדך 16 עבירות, בממוצע לא עובר 8. שרקו נגדך 16 עבירות. כל נגיעה קטנה, עכשיו זה קבוצה שאתה יודע שהיא באה ליפול ולמרוח ולגמור את הזמן. אז מה אתה גם, כאילו אתה הולך איתם ונותן להם את השריקות הקטנות האלה ומעכב ועוצר את המשחק. חלאס, שחררו אותנו, והוא בכלל נעלה לו הגרינפלד הזה, אני לא מבין מאיפה זה בא לו. ולפני כמה שנים, באמת היה השופט אם היית אומר לי איזה, מי אתה רוצה לשיבות לך, הייתי אומר לך רק גרינפלד. בוא נע, בן אדם עלה לו ב-200, כאילו לא הוא קולינה. מי אתה בכלל? מוריד טעף, באמת, אני שונא שופטים שחצנים.
הוא התחיל לעד, אומגה התחיל לעד והתחמם פתאום להדיק את עצמו.
יום חמישי הוא שפט את
הליגה האירופי,
כן. עלה לו, אני אומר לך, עלה לו.
תבין, זה כמו היגידה, כמו מכבי חיפה, פיורנטינה ריינה, זה יש לו אסטון וילה, מכבי חיפה הפועל תל אביב. לא ברמתו, למרות שאתה, הוא פה משלנו, הבנתי, הוא מקרה מהקריות.
מעניין לי, תדעת מה.
כן, נשימו מהיר שלך,
לא, על הלכם. אני מגיב לאמיגה, אני חושב שאולי פנדל לא היה, אני מסכים לך שזה פה איזשהו מקרה גבולי, כי למרות שתשמע, אתה יודע, שמעת את זה, הפרשנים, השדרן והפרשן היו חדים מאוד.
מי, עומרי אפק ומיכה שפיגלר?
כן, שזה פנדל, חדים מאוד שזה פנדל.
מיטב המוחות אלה.
אז זה כדור ירוי, יש פה איזה קטע של כדור ירוי. אני חושב שמה שהוא לא הצליח לעשות זה להשתלט על המשחק הזה. זה היה שם את הכניסות של אייבנדר בחלילי ואת כל הדברים האלה וכל כל הקטנות האלה שכמעט כולם הלכו נגדך אם אני לא טועה, והוא לא הצליח להשתלט על המשחק הזה. אז פה הנקודה שלי, הנקודה... הסיבוב המהיר שלי.
זה היה סיבוב מהיר שלי מקודם?
כן.
לא רציתי את זה בכלל. אתה באתי עם נתונים.
תן לו עוד אחד, תן לו עוד אחד.
אוקיי, בבקשה, כן, בבקשה. זה בגלל שהכרחת את הארטישוק.
אני אעשה איזשהו פריבילה.
אל תיתן לו לטשטש אותך אף פעם. אל תיתן לו לטשטש אותך.
אני 3 שנים כבר מטושטש. אבל הבאתי איזשהו נתון, אני אעשה איזשהו פריוויו לפרק הבא שלנו שיש שבוע הבא לסיכום העונה, וסיכום העונה הסדירה יותר נכון. אז ככה, קודם כל, הלכתי ובדקתי את האחוזים נגד הקבוצות של הפלייאוף התחתון בעונה הסדירה. לראות כמה נקודות אתה עושה נגד הקבוצות, שאתה כביכול אמור לקחת נגדם נקודות בקלות. אז נתחיל מהעונה הראשונה של... הלכתי ל4 שנים האחרונות, כי זה המדע, בעצם קבוצה שלא רוצה לקחת אליפות, צריכה ל... אתה יודע, לקחתי את ההשוואה לקבוצות שעושות אליפות. אז בעונה הראשונה של ברק, בעונת 2021, היית עם 42 נקודות מתוך 48, שזה 87.5%.
מול קבוצות קטנות.
כן, מול הקבוצות שסיימו בפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אני הולך על העונה הסדירה, וקבוצות שסיימו בפלייאוף התחתון, כאילו, מה עשית נגדם?
אוקיי.
אז אמרתי, בעונה הראשונה של ברק 2021, זה 42 נקודות מתוך 48, זה 87.5%. בעונה השנייה של ברק, 21-22, עשית 37 נקודות מ-48, שזה 77%. בעונה שעברה, עשית 41 מ-48, שזה 85%. והעונה, אתה עומד שוב פעם על 37 מתוך 48%, זה 77%. זה לא מספיק, ואם אתה רוצה שאני אכביר ואומר, אז אני אקח את המאזן של הפועל תל אביב העונה, נגד השלוש קבוצות, בוא נגיד המובילות שהן לא מכבי חיפה, שזה מכבי תל אביב, הפועל באר שבע והפועל חיפה, הם נקודה מ-18, ויחס שערים 18-5, אתה לא הצלחת לתת להם גול, והם לקחו ממך 4 נקודות העונה. ככה לא לוקחים אליפות. נקסט.
וואו, דרופ דה מייק, דרופ דה מייק, כן, טוב.
קודם כל, אני חושב שזה ברור שזה לא אחת הבעיות שלנו עונה, כי אתה תחשוב שאתה בפער, נגיד ריאלית 5, עזוב את השתי נקודות שלקחו לך בית הדין, שזה כאילו אתה יודע, וניצחת את מכבי תל אביב פעמיים, זאת אומרת, בטוח הפסדת נגד הקטנות, הרי סגרת את הפער מולם ישירות, ולכן בטוח קטנות או פלייאוף תחתון, מה שעמיגה קורא להם, אני לא רוצה לקרוא להם קטנות, אבל זה ברור שהבעיה היא שם שאתה בעצם מצליח מול היריבות הישירות שלך לתואר, ונופל, איפה שאתה לא צריך ליפול. אז הסיבוב המהיר שלי, אני באתי מוכן עם חריף, אתה אמרת לי, התקלת אותי היום עם חריף, בלי חריף.
עם חריף, תן חריף, בבקשה, תן חריף, תהיה חריף.
מתי מועדון גדול מפסיק להיות גדול? זאת אומרת, הפועל תל אביב אתמול עם הבזבוזי זמן האלה והדברים האלה שלהם, אני יושב שם ביציע ואני אומר לעצמי, זה בתור אחד שהסיעים שלו עם מכבי חיפה היו שנות ה-90 מול הפועל תל אביב, וכל המאבקים האלה וכל הזה.
2000, כן.
נכון, 2000, סליחה. מתי מועדון כזה הופך להיות כזה? מתי, אתה יודע, זה משתלב עם הבוקסיסיות שבתוך העניין הזה, אבל מתי המועדון שאני זוכר אותו בשיניים נלחם איתך בכוח, הופך להיות כזה שהשרירים נתפסים כל שתי דקות, והמתודת משחק שלו היא השתתחות על קברי צדיקים, זה השתתחות על הרצפה. ולא יודע, זו מחשבה שעברה לי בראש ככה תוך כדי, כי זה מועדון שאני זוכר אותו כגדול, ואני לא תמים, הוא עבר שנים לא קלות, עדיין בתוך הסיטואציה הזאת, אבל מתי הוא הופך להיות כזה שהוא הכי תחתית שיש?
תשמע, אני חושב שהפועל תל אביב בכלל לא הסיפור פה, כי אנחנו יודעים, נכון. ופה אני הולך לסיבוב המהיר שלי, והסיבוב המהיר שלי הוא שוב, ואין מה לעשות, הביקורת צריכה להיאמר, ניהול המשחק של דגו. איזה רגליים ארוכות יש לך, שמאלה, הבלת אותי.
נפלתי משהו בקצה השני של החדר.
אהבת בקבוק שהוא בכלל בקיר ממול. אוקיי, בסדר.
זה פאק שלך, אתה יודע שאני 3 מטר, כן. אתה לא יכול לשים לי דברים שם בקיר השני.
אז כמו שאמרתי, הסיבוב המהיר שלי, זה שוב, ניהול המשחק של דגו. אני חושב שההערכות למשחק הזה לא הייתה נכונה. אבוקסיס ידוע, וזה כבר כתוב על הקיר. ואתה יודע שהוא יבוא להגעיל את המשחק, ואתה שוב, אתה לא נערך בהתאם. כי ראית בבלומפילד, זה לא היה אבוקסיס, זה היה בור חלמה, אבל אתה מכיר כאילו את איך אבוקסיס משחק. ואתה שוב רואה קבוצה שנלחמת על החיים שלה, והיא תבוא להגעיל את המשחק בדיוק כמו שאמרת, ואתה לא נערך לזה כמו שצריך. והשיטה שהיית צריך לעבור, אתה עוד פעם שיחקת 3 בהגנה, שיחקת כאילו 4-3-3 בהתקפה, 3-5-2 בהגנה, אתה לא משתמש בכנפיים שלך, אתה רואה שפיירו תופס את הרגל כבר מדקה 50-60, יש לך כלים, יש לך כלים שאתה יכול, אתה יודע, לפתוח את הבונקר הזה, ואתה שוב, ואתה משחק עם כדורים ארוכים, ואתה תולה את יעברה בשחקנים שלא קשירים, וגם החילופים, ולראות את זיו בן שימון, בדיוק דיברנו על זה לפני השידור, שבעונה של אלישע לוי, עכשיו נגד בני יהודה זה היה, אם אני לא טועה, זרקת למגרש את מוחמד קליבת שיציל לך את המולדת במשחק שבו איבדת את האליפות, ואתמול אתה זורק את זיו בן שימול שבעיקר איבד כדורים, ושוב רואים שיש לילד טכניקה ורואים שהילד מצוין, אבל אתה יודע, לא במעמדים כאלה זה שיציל לך את המולדת. ושוב, זה ניהול משחק שהיה צריך להיות אחרת לגמרי, ואני מסיים את הסיבוב המהיר שלי ועובר אליכם. בוא באמת נדבר, עמיגה, מה הוא ניסה. כשאתה שוב, אתה רואה את ההרכב, על פניו, אתה מסתכל, ואתה אומר, תשמע, כל הכלים ההתקפים שיש לי פה, על המגרש. בסדר? זה קינדה, זה רפאלוב, זה פיירו, זה חלאילי. ועדיין, אתה אומר, כל המטוסי קרב האלה, שאתה רוצה לנצח במחצית הראשונה, ואתה מגיע למחצית השנייה, ואין לך את הכלים.
אז אתה רוצה נתון גם על זה?
תן לי נתון גם על זה, בבקשה.
אז הלכתי ובדקתי את ההתפלגות של הכיבושי השערים לפי מחציות, לפי הסיבובים. סיבוב ראשון בליגה, סליחה, שכולנו יודעים שהוא היה סיבוב שהסגל עוד היה די טרי, היו לך יותר שחקנים, היה לך שרי, התחלת קצת עם דיה סבא, היה לך יותר אוויר ויותר מה לשחרר, אז תשים לב לכיבושים בסיבוב הראשון. אז בסיבוב הראשון מכבי חיפה כבשה 27 שערים, גם בסיבוב השני כבשה 28, אין הבדל יותר מדי גדול, אבל שים לב להתפלגות. בחצי הראשון, בסיבוב הראשון של העונה, מכבי חיפה כבשה 13 שערים בחצי הראשון ו-14 בחצי השני.
מוזן.
בסיבוב השני, מכבי חיפה כובשת 18 שערים בסיבוב הראשון, בחצי הראשון, ו-10 שערים בלבד בחצי השני. אז יש פה ירידה. מכבי חיפה לא מגיעה למחציות השניות שהיא כבר חסרת אוויר, חסרת אנרגיות. אני במשחק נגד ריינה לצורך העניין, כשדיברתי, אתה יודע, על מסי דגו ועל הניהול משחק, שהוא, בוא נגיד, הלך אולין וניסה להכריע את המשחק, וזה כמעט עבד לו, כי הוא עלה ל-1-0 וכמעט הצליח לעשות 2-3 ולגמור את המשחק כמו שהוא עשה בהרבה משחקים, אבל אתמול זה לא עבד, והשינויים היו צריכים להיות הרבה יותר מוקדמים, כמו שאמרת, הניהול משחק לא היה נכון, אני לא יכול להיות ששחקן כמו פרנזי פיירו פצוע מדקה עשירית, ולא חושבים אפילו להחליף אותו. אתה שיחקת אתמול, שרפת את המחצית הראשונה,
שחקן פחות.
על כלום ושום דבר. לא הצלחת לייצר שום דבר, לא ניסית לשנות, גם תוך כדי מה שיש לך. פשוט רצית לחכות למחצית, לעשות החילוף, לנסות שינויים, שבסוף שרפת המחצית, ועלית 45 דקות אחרונות, כשאתה בלחץ עם שחקנים עייפים, כשאין לך מחליפים באמת לעלות מהספסל, וגם על זה הבאתי נתון, על המחליפים שלך, אין פה יותר מדי, לא היה לו יותר מדי גם מה לשנות, אז הוא די ירה ברגל של עצמו בסופו של דבר עם האולין הזה, במיוחד במשחק נגד הפועל תל אביב, שאתה יודע שיהיה לך קשה לפצח את זה, ואתה יודע, זאת התוצאה, 0-0 מאוד מאוד מגיל.
אני מתחבר לכמה דברים, דיברנו על זה, אגב, אתה זוכר באמת, על משחק מול ריינה, שהאם שווה לשמור, נניח, באותו משחק מול ריינה את רפאלו על הספסל, כדי שיחזיק את הכדור טיפה ולא נחטוף אולי את השניים האלה. אז ככה, מה שעמיגה אומר אולי מבחינת נתונים מספרים, ב-12 משחקים האחרונים, אתה עם תרומה של שני שערים מהספסל, אחד, תזכור כמה רחוק אני הולך, מולום אולפחם שזיו בן שימול בישל את השער, זה מינואר אגב, והשני, תומר חמד בבאר שבע, שנותן את ה-2-1 משחק הכפיים של פיירו, זה הפעם האחרונה שקיבלת גול מהספסל, כאילו... שקיבלת את התרומה מהספסל, ואחריה במשחק גביע מול אום אל-פחם, מינואר, 12 משחקים, אתה לא מביא כלום מהספסל, וזאת בעיה ש...
אום אל-פחם היה כזה רחוק?
אום אל-פחם כבר לפני כמה שבועות.
12 משחקים אז הוא מבוא מאז?
לא, 12 משחקים מאז באר שבע.
בליגה,
אחרי זה, כן, בליגה זה 12 משחקים, עם הגביע, אז אתה לוקח את הבישול הזה של זיו בן שימול, אז יש לך עוד קצת אוויר. מה-31 בינואר שחקת נגד באר שבע, לפני זה יש לך קצת תרומות מהספסל, פיירו עלה מהספסל,
זאת אומרת, אין לך באמת תפוקה מהספסל.
אין לך תפוקה מהספסל. זה בעיה שקבוצה שהיא לא יכולה, בהקשר הזה של מה שעמיגה אומר, היא לא יכולה לקחת אליפות בלי הספסל, זה דבר ראשון. דבר שני, ניגע קצת טקטית בנקודות של המשחק. קודם כל, זה מה שאמרת לך לפני הפרק, אתה נוסע לחיפה, אני לפחות מגיע בנסיעה, לא זה... אתה יודע שאתה הולך לסבול מול הבוקסיס, אתה יודע, אתם דיברתם אגב בפרק ההכנה כמה המכבי, סליחה, הפועל תל אביב לא כבשה, אבל היא גם לא ספגה במשחקים של הבוקסיס. יש לה שני משחקים מתוך שש שהיא כבשה, שהיא ספגה, 1-1-0, זאת אומרת המשחק 1-1-0, והשני הוא 4-0, יש לך 3-0 מול הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, סליחה, לא יודע, מלא בלבול, אבל שניים מהשערים היו בעשרה שחקנים. זאת אומרת, בתכלס, ב-11 על 11, הבוקסיס בשישה משחקים עם שני שערים, שני שערי חובה. זה שליש גול למשחק. אז אתה יודע שאתה הולך לסבול פה קשה. שהבוקסיס עשה, מה שהבוקסיס יודע לעשות, ביטן את האמצע בטירוף. עליהם קו 3 מאחורה 5, זה 5-3-2 שמתגלגל בהגנה להיות 5-4-1 של איוס יורד. ואתה, שני הקווים שלך שם, שלושת הקווים, כאילו עם אנטמן, למרות שזה לא באמת קו, על 20 מטר, הסתכלתי זה אתמול באצטדיון, 20 מטר כל הזמן, איפה שלא תלך. קשה מאוד להעביר כדור, קשה מאוד, בוקסיס גם יודע להתכונן אליך, לתת את כל המשחק הזה של קינדה ורפאלוב מאחורי פיירו, כי הוא בנוי על בין הקווים. אין בין הקווים פה. כולם, כל השניים וחצי קווים האלה, ב-15-20 מטר, אין בין הקווים פה. אין בין הקווים. והשיטה הזאת היא שדגו הולך איתה, והיא באמת, באמת, באמת עבדה לו. ה-3-4-3 הזה של קו 5 מאחורה, חלילי עולה, קורנו עולה, שני קשרי אמצע של אלי ושואו, ושניים מאחורי פיירו, פה היא עבדה לו לשלילה, כי ברגע שאתה סוגר את זה, אין לך שום כנפיים לבוא איתם, אין לך עזרה באגפים, בסדר, היה ניסיון טיפה של רפאלוב, קינדה וקורנו, לעשות שם את הטיקטוק הזה בצד שמאל, ואז לתת בידודים לחלילי, אבל כשהבוקסיס מתכונן לזה, א', הוא הוציא את השלישיית קישור תמיד או ימינה או שמאלה לעזור, או מול חלילי או מול הטיקטוק הזה, ואז כשרפאלו וקינדה יוצאים החוצה לשמאל לעשות את הטיקטוקים האלה, אין מי באמצע. נשאר רק פיירו על רגל אחת.
שברגע ש... דרך אגב, ברגע ש... שפיירו החזיק את הנפל שם, אז הבוקסיס הסתובב בספסל ועשה יש, כאילו...
זה כמו גול בשבילו.
כאילו הם שמו גול. פשוט הוא... הוא קפץ משמחה.
וגם פה, אגב, אני מסכים, אמיגה, כמה גרוע חמד או פוטגרנו יכולים להיות באימונים, שאתה מעדיף חלוץ נכה 30 דקות, כאילו נכה מלשון על רגל אחת, ראו אותו, ראו את המתיחה הזאת, ראו אותו, שאתה יודע, באותו מהלך, שאתה, כמה גרועים הם יכולים להיות, שאתה אומר, עדיף לי הוא על רגל אחת, עזוב כבר להסתכן בלהחמיר לו את הפציעה, ולהפסיד אותו הלאה, במשחק הזה ספציפית, גם מצחיק, כי כל ההתקדמות הזאת עם האגפים, דרך הלילי ודרך הטיקטוקים בשמאל, הובילו לקרוסים. איך הוא יקפוץ? מסכן. באמת מסכן, יש לו רגל אחת, איך הוא יקפוץ? אז לאן זה מגיע? לאן זה מוביל אותך?
ואם כבר אתה צריך כאן כדורים ארוכים, אני חושב שחמד הוא אחלה, ראינו אותו אתמול גם כן עולה לכדורים, הוא יכול לעלות, הוא יכול לנגוח, הוא יכול להיות הרבה יותר יעיל. שוב אני סוגר את זה עם החבר'ה שלנו מעל הלחם, חפשו אותם. בכל הסופרים שיש, תראו אותם על המדפים, מותג הממרחים המוביל בישראל, והטעים שיש, אז תתפנקו לכם. אני רוצה רגע שנייה לדבר איתכם לפני שאנחנו עוברים למספרים הכלליים ולרצועות. יש לנו, אני חושב שיש סל של תירוצים והנחות, בסדר? על שלל השחקנים שחסרים. האם זה באמת משהו שאתה יכול למחול עמיגה לקבוצה, כשאתה אומר, תשמע, יש לי ג'אבר בחוץ, ודין דוד בחוץ, וחזיזה בחוץ, ושרי עזב אותי, וסבא הלך באמצע העונה, ומלחמות והמיית וכל הדברים האלה, ואתה מגיע לישורת הזו, שאתה רואה שבאמת אין לך כלים יותר מדי, אין לך כלי נשק להשתמש איתם, ואתה אומנם מתעלה על עצמך באירופה, אבל משלם מחיר מאוד 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 כבד בליגה, האם זה, אתה יודע, לגיטימי?
אני מסתכל על היריבה שנגדי, ואני רואה מה קורה שם, ואיך הם מתנהלים, ובכושר שהם מגיעים, ועברנו פלוס מינוס את אותם משחקים. אז יש לך איזשהו...
אין להם אבל את אותם פציעות.
גם להם היה פציעות. גם להם היה פציעות.
לא, וואלה, מילסון, אצלך כל שחקן מתעצ'ים עליו, הוא בחוץ לשלושה חודשים, אחי, עם מנגינה קשה.
אני חוזר על זה בפרק השלישי.
אצלהם, אחי, מילסון חוטף כניסה, זה עולה עם תחבושת נגמר.
תשמע, אני חייב להגיד...
סתם פיקנטריה, כן, אבל... סתם פיקנטריה, אבל...
הוא נפצע עוד פעם.
כן, כן.
אוקיי. אז עכשיו, הנה, אתה עכשיו, יש לך סיכוי, סתם, לא, אני... לא, אני רוצה להגיד שיש המון המון אוהדי מכבי תל אביב שמאזינים לפודקאסט שלנו. המון, כי גם נהנים. לא רק, אתה יודע, רוצים זה, והם תקנו אותי ישר, כשאמרתי את אותו דבר, כאילו אמרתי, על זה אבי לא נפצע, זה לא נפצע, והוא לא נפצע, ואז הזכירו לי את ניר ביטון, והזכירו לי את דן ביטון, והזכירו לי את יאל גולסה, והזכירו לי מלא מלא שחקנים שנפצעו להם במהלך העונה.
יאל גולסה, טוב שאני אזכיר לך יאל גולן, אחי, הוא לא ראה שתי דקות על כל ה...
לא משנה, אבל אתה יודע, יש לך כלים שהם פצועים, בסדר.
אני אגיד לך, אתה אמרת בהתחלה, אתה עולה עם כל המטוסי קרב שלנו, זה מזכיר לי את הטייסת אחרי מלחמת יום כיפור, כל מטוס הוא כאילו עם חורים בכנפיים, ואין דלק.
יש לנו נתונים מהמשחק שיכולים ככה לספר.
אז בינתיים, עד שיביא את הנתונים, אני אתן לך עוד איזה נקודה. אני חושב שכן הגעת בזה, ודגו קיבל הרבה מחמאות מאיתנו לאורך העונה. הניהול משחק שלו אתמול היה פחות טוב. ניגע בכמה נקודות מרכזיות. אחד, דיברנו על פיירו. אני לא רואה שום סיבה שהשחקן צריך להישאר על המגרש. שתיים, כשאתה עולה עם המערך שהוא עולה איתו בדרך כלל, אתה מאוד מאוד בנוי דרך האמצע, כמו שאמרתי. על התנועות האלה.
ושם ידע לנטרל אותך אבוקסיס.
ושם אבוקסיס יודע להתכונן לזה, ודיברנו על זה אגב, שכרגע אנחנו one trick pony.
כן.
הוא קבוצה שיש לה גימיק אחד, וזה הופך את, זה הופך את ההכנות אליך ליותר קלות. זאת אומרת, מאמנים יודעים איך להתכונן. ואז אתה בנוי בדרך כלל, על, כשמאמנים יודעים איך להתכונן ולסגור אותך, אתה בנוי על הברקות אישיות. או טיפה יותר מהלכים אישיים. קינדה נתן את זה, ליאור נתן את זה הרבה זמן, חלילי נתן את זה הרבה פעמים. כשאתה מגיע למחל דלק מאוד מאוד ריק, באמת, אני חושב שאנשים כבר על העדים זה להגיד זה, זה, זה אובר עליהם, כאילו, אז אין לך את היכולת אישית הזאת. אין לך, אין לך. קינדה נראה היה כבוי ועייף, ליאור היה נראה כבוי ועייף, חלילי עוד עשה משהו, אבל זה, פיירו, דיברנו עליו, הוא היה פצוע. ואז כשאתה קולט שגם המערך לא עובד כי התכוננו אליו, וגם אין לך את היכולת האישית הזאת היום, אז תשנה, כי תשנה כי אתה חייב לגוון.
אבל השאלה, אם הספסל שלך מספיק איכותי.
אבל תראה, כשהוא עבר בדקה 60 בערך, 62, לא זוכר בדיוק מתי זה, על 4-3-3. ופתאום התחלת, לא אגיד לשטוף את המגרש, אבל התחלת לראות אחרת. ולמה? כי הכדור עובר דרך אזורים אחרים. פתאום התחלת לשחק דרך הכנפיים, שמת לב שהוא עבר בדקה 60, פתאום כמה קורנו וסייף באגף שמאל נכנסו לאיזשהו פעולה ביניהם ותבניות ביניהם. זה לא עבד מושלם, כי הם לא רגעים לשחק ביחד הרבה, אבל זה עבד פתאום. פתאום הקרוסים לרחבה היו יותר יעילים, יותר כדורים נכנסו טוב לרחבה. גם חלילי בצד שלו פתאום קיבל יותר את הבידודים והיה לו יותר קל להגיע. ולכן אני חושב שהוא צריך... זה קצת מצחיק להגיד על דגו שהוא צריך להמציא את עצמו חדש, כי לאורך כל העונה הוא באמת עושה פה קסמים. הוא צריך להבין שהמערך הזה לדעתי טיפה מצאת עצמו, והוא צריך להמציא את עצמו מחדש עם ה-4-3-3 הזה, ולתת גם לשחקני כנפיים שהם לא כנפיים קלאסיים, בשביל להרחיב את המגרש ולתת עוד אופציות להתקפה.
זה לא בושה אגב, כי הוא גם, קודם כל, אם תסתכל על כל העונות של ברק, של האליפויות, תמיד היה לו שהוא רגע שהיה איזשהו... נקודת מפנה לקבוצה, גם מבחינת טקטית. תסתכל שנה שעברה, פתאום המעבר הזה לאולין, עם קשר אחד אחורי, ולתת בעצם, והיו משחקים שפחות עבד ופחות הלך, אבל היו לך את ארבעת המובילים האלה, שהיו מכירים לך משחק בחצי פעולה, ומסה יצטרך לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש ומהיר, כי זה באמת המשחקים, השניים, שלושה משחקים הקרובים, אתה יודע, אתה יוצא פה, יש לך ריינה בבית, ויוצא לבלומפילד, השניים, שלושה משחקים הקרובים יכולים להכריע את העונה הזאת.
זה זעק לשמיים אתמול לעבור ל-4-3-3, זה הרבה יותר מוקדם.
אבל בוא נדבר רגע שנייה באמת, עמיגה, על החילופים. כי אתה רואה את פיירו יוצא, ואוטומטית אתה בראש אומר, אוקיי, אני צריך להכניס חלוץ. למה לבזבז...
עמיגה אוטומטית אומר יש, אבל לא
משנה. למה לבזבז את חלאילי כחלוץ בודד בשפיץ, אז או שתעשה חילוף כפול, בסדר? ותכניס גם את סייף וגם את תומר חמד, ואז תוציא את ליאור, אבל לבזבז באמת כמה דקות קריטיות של ההתחלה, כי אם אתה רוצה לשחק על מומנטום, אז בוא תבקיע כבר עם תחילת המחצית הראשונה, אז תכניס, תשאיר את חלילי שם, שיגביע לחמד או משהו כזה. אז האם גם החילופים עצמם לא היו בתזמון נכון, והחילופים אולי לא היו נכונים?
לדעתי זה חוסר, זה נובע מחוסר ניסיון של הצוות.
כן?
לדעתי כן. כי לא יכול להיות ששחקן באמת מדקה חמישית בגדר נעלם, ושוב, לא לבוא באשמתו, שחקן משחק כמעט את כל הדקות מתחילת העונה. קורה, נפצע. אתה לא יכול כביכול, אתה יודע, בשם לשמור את הפעימה, כי לא לבזבז איזושהי פעימה, להפסיד, לשרוף מחצית במשחק שיכול להכריע לך אליפות.
נכון.
אתה לא יכול בשם זה לחכות עם החילוף במחצית, ורק כשאתה עושה את החילוף, אז אתה עושה חילוף שהוא לא נכון.
על זה אני רוצה לדבר.
אתה לא יכול לחמם את תומר חמד מדקה עשירית. תומר חמד התחמם מהרגע שפיירו נפצע, הוא הוריד אותו באיזשהו שלב הספסל, כי חיכו למחצית כביכול, ואמרו נסחוב עם פיירו, כי הפועל תל אביב גם באמת, לא היו, אתה יודע, אפשר לסחוב את זה ככה, ולא היית יוצא בנזק, היה נגמר ב-0-0 המחצית, ואז כאילו המחשבה הייתה, בחצי השני נשנה. זה לא יכול לעבוד ככה. אתה לא יכול לסחוב מחצית שלמה על כלום ושום דבר. סתכל את הנתונים של המחצית הראשונה. 3 ביטות לשער, 0 למסגרת, קרוס אם אתה עומד על 0-14.
וואו.
לא, אין לך תיאוריה באמת לכלום. 0-14, מחצית שנייה היית 6
זה מה שאני אומר לך, אגב, הוא לא יכול לקפוץ. איך אתה הגעת למצבים של הקרוסים, אבל אתה מרים את זה לשחקן אחד ברחבה, כי קינדה ורפאלוב יצאו לעזור שמאלה, והשחקן הזה, באמת, מסכן, לא יכול לקפוץ. לא יכול לנטר עם רגל אחת. ועוד יש עליו 3 בלמים, לא תגיד זה. אז... אתה רואה את זה בעיניים שזה לא קורה, אתה רואה את זה בעיניים שזה לא עובד. אני חושב שפה באמת הייתה תקלה. אני אגיד לך מה אני חושב על, על חלאילי. אמרתי לך, או אתה מנסה או לעבוד על איזושהי מתודת התקפה ואתה קולט שהתכוננו עליה, או על יכולות אישיות. אני חושב שהוא רצה לנצל את ה... לנסות לתת איזשהו צ'אנס לקילר אינסטינקט של חלאילי ברחבה. אני חושב שהוא כנראה, אני אומר את זה כנראה כי אני לא מכיר ולא יודע, שחמד וסוף לא מרשימים באימונים בתור חלוצים. אחרת אין לי הסבר גם לאי חילוף של פיירו וגם לניסיון הזה.
לא יודע, אני מעבד.
והוא ניסה לזהות, הוא ניסה לתת קילר אינסטינקט.
אבל אני מהדקות הבודדות שאני רואה את חמד, אם אתה משחק על קרוסים, אני ראיתי אותו אתמול ברמת הניטור, והיכולות שלו שהוא מגיע, גילו גם עם הראש וגם העוצמה שלו, אם אתה כבר משחק ואתה אומר, זה מה שאני מייצר, ואתה מדבר איתי פה על מספר חריג של קרוסים במחצית
הראשונה.
כן, אבל אני אומר שוב, אם היית עושה את החילוף של חמד אפילו דקה עשירית, רבע שעה, אז...
אני מסכים איתך, רגע, לא.
יש לך את החלוץ, אני לא יודע, מרשים באימונים או לא, יש לך את החלוץ שיודע לנטר ולהגיע לקרוסים כאלה.
לא, לא, שלא תחשוב שאני אומר שזה טוב, אני אומר שחלאילי ברחבה, לדעתי הוא ניסה לנצל איזשהו קילר אינסטינק של חלאילי, סטייל פיורנטינה, שפיורנטינה קיבלת את הגול הזה מכלום, ולדעתי זאת הייתה המחשבה שמאחורי. אגב, שמעתי עוד כל מיני תהיות גם על החילוף של שואו.
לגמרי, גם
אז אני פה דווקא אני מבין את ההיגיון, עד עכשיו לא הבנתי אף היגיון, פה אני, יש איזשהו מבין. תראה, שואו כשהוא נשאר קשר
אחורי. בוא נצא מנקודה אחר, הוא נגיע אליו ברצות, הוא היה הכי טוב על הדשא אתמול.
אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך רק לגבי החילוף, אני חושב מה הוא ניסה לתת ברמת הקבוצה, בסדר? שואו, דיברנו על זה, כשהוא קשר יחיד בודד, יש לו בעיית פיזיות, ואת הפועל תל אביב, היה לה את היציאה למתפרצות האלה, וצריך לעצור בפיזיות. ונקודה שנייה, לשואו, לטוב ולרע, כי הרבה פעמים זה טוב, זה עוזר לכדור לנוע בין כל קצוות המגרש לרוחב, הוא מתקתק כדור לרוחב, והיית צריך אתמול עומק. זאת אומרת, מישהו שיחשוב עומק. אז אלי מאחורה, על אף ששואו היה יותר טוב ממנו לדעתי, אלי מאחורה נותן לך את שתי הפונקציות האלה. גם את היכולת לדחוף רגע כדור קדימה, בין אם בדריבל, אתמול לא עבד טוב, אבל כשחקן יש לו את זה. יש לו את הלדחוף את הכדור קדימה,
ויש לו את האגרסיביות.
וואלה, לא שמעתי. ויש לו את האגרסיביות. אז כשאתה הולך על האולין הכפוי הזה ומאולתר שלו, שהלך לשם, אני חושב שהוא חשב עומק. שואו שלא תיתה, אני עוד פעם אומר, אני חושב שהוא היה יותר טוב במשחק הזה מעלי, אבל הפונקציות שהוא מביא לתוך הסיטואציה, הם לא מה שנדרש אתמול.
אני חושב בכלל שבתבנית המשחק אתמול, מי שבעד, ותבדקו אותי בסטטיסטיקה,
שואו.
מי שבעד הכי הרבה לשער,
שואו.
זה היה שואו.
שלוש בעיטות.
שלוש בעיטות לעבר השער, היה ממש קרוב בשתיים מתוך השלוש בעיטות.
אחת פגע בקורה, ואחת כן. הייתה על החיבור שם.
בדיוק, סנטימטר. אז אני חושב שגם הוא נתן לך את האופציה ההתקפית. בגלל שהקבוצה גם שיחקה כל כך גבוה, הפועל תל אביב שיחקו נמוך, הוא הגיע והוא הצליח לייצר בעיתות. בשביל זה גם, זה היה לי תמוה. עכשיו, אני מבין, כי זה בדיוק מה שאומר מסיבת העיתונאים, ואומר, אני מקבל מעלי כשש אוריינטציה הרבה יותר התקפית מאשר שואו, אבל עדיין שואו במשחק הזה היה הכי התקפי מכל הקבוצה. אז
נכון.
או שאתה רואה את המשחק כרגע, ואתה לא נתמך על ידי דעה מוקדמת של זה מה שהקשר יודע לתת לך או לא יודע לתת לך, בסדר? גם נטע לוי היה לך מבריק פתאום בגולים משום מקום. אבל אתה רואה שבמשחק הזה יש לך שחקן חם, כמו שואו, אז לא יודע.
כן, דיברנו על זה גם אגב.
לי פחות ברור.
דרך שלישית לפרוץ את הבונקר הזה של הבוקסיס היא קו שני ומרחוק.
ואת זה שואו גם יודע לעשות זה הרבה יותר טוב מאלי. כי אלי לא יבעת.
אלי אין לו בעיתות, לא שהוא לא, הוא לא, אין. אפס בעיתות לדעתי העונה לשער או אחת או משהו כזה, גם לא יודע מי למסגרת או לא, אבל אחת לשער. אז דרך שלישית היא לפרוץ בונקר כזה עם בעיתות מרחוק, גם את זה אגב אין לנו מקו שני כל העונה. יכול להיות שזה נשק שהיה שווה להשאיר על המגרש, אבל עוד פעם, לעומת העומק המשחק עומק ואגרסיביות שאתה צריך בשש בנקודה הזאת לעצור מתפרצות ולתת איזשהו עומק, עלי יותר טוב משהו בקטע הזה.
אני דווקא חושב שאיך שהתפתח המשחק הכדורים היו צריכים לזוז בצורה יותר מהירה לצדדים, כי שם היה היתרון שלך בסוף,
נכון,
ששחקת שתיים על הקו, אז דווקא שואו שיש לו את הארוכים האלה, והוא יותר לדעתי דינמי ומייצר אופציות מסירה בהנעת כדור, אז לדעתי הוא היה חייב להישאר על המגרש. חייב, ומה גם שאלי מוחמד משחק כבר בלי ריאה, בלי צלע, איזה שלושה משחקים.
כן.
ושואו לא שיחק יום חמישי בכלל. אז כאילו, הכל זה התגלגלות טעות על טעות על טעות על טעות, וזה...
טוב, בוא נעבור אל הרצועות, נעשה את זה כאילו הרבה יותר זה.
רגע, הנתונים הכללים, יש לנו קצת כאלה?
בוא, אני חושב שאם, עזוב את האקזי, יש לך שתי בעיטות למסגרת, כמו הפועל תל אביב, אותו דבר. אז אני חושב שהנתונים פה, יותר מדי, אני חושב שדווקא הנתונים שהבאתם קודם על תרומה מהספסל, זה הנתונים שיותר
עניינו.
תן לי את הנתונים הכללים שלך, ואז נעבור.
לא, אני לא
תקראתי. עמיגה בא היום מכונת נתונים, חביבי, הוא בא מכונת נתונים.
אור עמיגה והתיקיות.
אשכרה.
קח לי זמן.
כן?
כן.
גם אני, אבל אתה יודע, אני...
באסת?
מה זה התבאסתי? תשמע, נגמר, חלס.
לא, די, נו.
מה, אני אומר לך את האמת, עזוב אותך, אתה יודע, אתה רואה הרבה שנים כדורגל, אתה... סבבה, אתה עם האופטימיות שלך, הכל טוב, אבל אין באמת יותר מדי סיבות, אני... הלוואי ואני איתה, כן, אבל...
זה מצחיק מה שעמיגה אומר, כי אנשים אתמול ביציאה עולים ואומרים לי, קבסה, מחר, די. אתה לא אופטימי יותר. מחר תפתח את הפרק, אתה לא אופטימי.
חבסה, אין בעיה להיות אופטימי.
די, בסדר.
אין בעיה להיות אופטימי, אבל תן לי איזשהו ביסוס לאופטימי.
הגיוני, לא, אז אני...
אין ביסוס.
אני...
להגיד, אני אופטימי, זה בסדר.
מצד אחד לא, כתוב.
כתוב, נאמר, נשמע, זה, פה, שם, עכשיו תתחיל לתת לי מהמקורות, שני 4,000 שנה, משה רבנו היה מאמן של מכבי עם בית המקדש, וניצחו את הפועל
מקווה,
הפועל המשכן, יפה, וגם אז גרינפלד נתן פנדל, עזוב, נו, בחיית קבסה, נו.
זה נכון שכתוב במקורות, אין סומכין על הנס. בסדר, אסור לסמוך על הנס. עכשיו, אני לא סומך על הנס, אני סומך על יכולת, בסדר? ואני בתקווה שהיריבה שלי תחרבן באמצע.
אני אתן נקודת אופטימיות אחת.
רגע,
אם יש,
נו, אוקיי.
רוצים לפגרה, ופתאום אני מרגיש שהקבוצה צריכה את הריסטארט הזה רגע, ואולי הריסטארט הזה יביא איתו איזה משהו טוב. אני רואה אותך מתקשה עם האמירות האלה, לא. אבל אתה צודק, הקבוצה נראית קבועה. אין פה...
הלוואי ואתבדה, אבל שוב, זה לא נראה טוב. הקבוצה, יותר ממה שההפרש, הקבוצה נראית, אתמול היא הייתה נראית חסרת אמונה. כאילו, אתה מבין, היה לך איזשהו שלב שאמרת, טוב, לא משנה מה יקרה פה, אני לא אתן את הגול. וזה לא מה שראינו במכבי חיפה בשנים האחרונות. וזאת הנקודה שגורמת לך להבין שהכיוון הוא לא חיובי, בוא נגיד ככה.
כי גם חסר, אגב, בסגל, איזה שחקן כזה שייתן את המכת חשמל. נכון? איזה חזיז.
יש לך כזה,
תראה, לא. יש מכת חשמל משקרה טקטית, זה היו מביאים סבא, הצילי פתאום, כל מיני כאלה שפתאום טק נותנים לך את הגול הזה, ויש את המכת חשמל הזאת של אתה מרגיש שרגע צריך להניע עם קבלים פה את הקבוצה, שאתה כאילו, תן רגע איזו התעוררות, ואת זה קשה להביא גם.
חסר לי זה משהו, חסר משהו מהאופי של שנה שעברה.
אבל בסדר, זה הורגש,
ואגב, השחקן היחיד שיכול להביא לך את זה בסגל, זה ענן חלילי, והוא פשוט הוציא אותו בדקה 80, שזה גם לא ברור. שהשחקן היחיד שאתה אומר, אם משהו יקרה פה, אתה מסתכל, אתה יודע מה, ואני לא זורק סתם, מסתכל על הנתונים של חלילי במה שהתחיל 2024. 9 שערים, 5 בישולים, הוא השחקן שלך, הוא האיש החם שלך, אתה לא מוציא אותו, כשבוע לפני פגרה.
דרך אגב, יאמר, שנייה, יאמר לזכותם של האוהדים שלנו, כי אני אתן איזה סשן שנייה על האוהדים, בעיקר על המאזינים שלנו, חדי העין או חדי האוזן, אתמול שראו את המשחק מי שראה בטלוויזיה, אז מישהו שלח לי... אמר לי, קבסה, תגיד, אתם העברתם את הנתונים לבוזגלו אתמול, במשחק המרכזי? אמרתי לו, למה? אז הוא אמר, מה, הוא אומר, חלאי לי כל 2.5 בעיתות גול. אז כן, אנחנו מעבירים את הנתונים. עמיגה ואני מעבירים את הנתונים לערוץ הספורט, אם זה למאור בוזגלו, ואם זה למירי נבו, ולכל החבר'ה הטובים שם. אנחנו כן משתדלים מאוד שתקשורת הספורט בישראל, תהיה יותר מקצועית.
זה לא יקרה.
אנחנו...
אתה עושה את שלך.
אל תסתום את הגולן. אתה עושה את שלי. אתה עושה את שלי. אני עושה את שלך, אתה עושה את שלי. אנחנו עושים את שלנו. ואנחנו... אז כן, אז אנחנו מעבירים גם את הנתונים. אז אם אתם שומעים נתונים כאלה ששמעתם באנליסטים, אז כל הכבוד לחדי האוזן.
קיצור, תקשיב, אני אומר, נעשה פורמט חדש.
כן, אוקיי.
לא, אמרתי, נעשה פורמט חדש. במקום ללכת על... אני נבחר, אתה יודע, שחקנים בולטים וננתח את זה שלהם. בסדר?
אוקיי.
אני בוחר את ליאור רפאלו. תראה, שנית פה את כל הפורמט לגמרי. שים לב לסיבוב השני של ליאור רפאלו, ושוב, השחקן בן 38.
אבל רגע, אבל תעצור רגע, היה לי סשן על האוהדים.
בטח.
אוקיי, זה הכל. לא, אז אמרתי, רציתי לפרגן שנייה לכמה וכמה מהאוהדים שלנו. אז קודם כל, שוב, תודה ענקית אתמול, ואתה היית יחד איתי אתמול ככה ברחבה, על האהבה הגדולה שאנחנו מקבלים כל הזמן, והדברים שיותר הגשו אותי, שקודם כל הגיע אליי איזה בחור, שככה חיבק אותי, וזה אמר, אין על האנליסטים וזה, והוא סיפר לי שאחיו נהרג לפני שבועיים בעזה. אז נתתי לו את הטלפון שלי ורציתי להקדיש את הפרק הזה לזכרו, הוא לא שלח לי, אז אתה שומע את הפרק, תן לי אותו, תן לי את השם, תשלח לי, נתתי לך את הטלפון שלי, חשוב לי. אוהדים שבאו וחיבקו אותנו וחבר'ה שבאו ואמרו לי קבסה, ודרך אגב אחד מהצוות תקשורת גם של ספורט, אחד מצלמים וזה, בא יוצא מעטה, נותן לי חיבוק, אומר לי רק על המקורות שאתם זורקים בזה, והנאמן למקור, ומי שאוהב יהדות וכזה, אז חבר'ה, תעקבו אחריי, זה קבסה 9 באינסטגרם, או בפייסבוק, ותוכלו לראות את זה של הנאמן למקור. מה אתה חייך?
לא, בסדר.
אתה אוהב את הנאמן למקור, לא?
זה על פיירו ה-9, קבסה 9 זה על פיירו.
זה כן, רק על פיירו.
פרויקט חייו זה, פרויקט שיקום.
כן, קבסה 9, זה בגלל ברקוביץ' דרך אגב.
כן, כן.
לא, ברצינות.
כן, יש לך בעיים 9, אתה לא באמת אוהב את פירו, זה פשוט הוא לובש את הספרה שאתה אוהב, זה הסיפור.
הבנתי אותך. ואני רוצה להגיד תודה, באמת גדולה, 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 לכמה וכמה מאזינים שלנו, לאילן מאיר ולמושיקו בן חמו, ולפוינטר, שאתמול הצליחו לפנק המון, המון, המון חיילים ומילואים ניקים, שראו את המשחק בזכותם, אז באמת שפו גדול לכם, ועוד המון אוהדים שככה שלחו לי, ממש אולי שעתיים, שלוש לפני המשחק, שלחו לי, מי שהצלחנו, הצלחנו, הצלחנו מרביתם, שהרבה קיבלו, נשארו עוד כמה כרטיסים שלא חולקו, אבל אתם צדיקים גדולים, ותודה רבה לכם שדאגתם למילואים ניקים ולחיילים שראו את המשחק אתמול, אולי לא, כי המשחק היה עליו, אבל הם בזכותכם היו באצטדיון, וחוו את החוויה, כן, אז אני רוצה רגע שוב, תגיד לי מה הקונספט שאמרת, כי לא הבנתי כלום. במקום הרצועות כזה?
הוא הולך... תגיד, מה... היילייט, קטעי נבחרים, היילייט.
מה יעזור לך עכשיו לקחת את סק, שאתמול, כאילו, סק, שון גולדברג, כאילו...
לא, לא, ברור, אני איתך.
אני לקחתי...
אני איתך, אווירת אסק, אתה אומר, אה?
יאללה. אווירת סופון הסדירה.
כן, יפה. אז נעשה איזשהו פריוויו, נמשיך עם הפריוויו לפרק שיהיה שבוע הבא.
זהו, אנחנו עושים פרק שבוע הבא, סיכום עונה סדירה. לא, אתה אומר, מכונת נתונים שלך כבר לא יישאר לנו כלום בשבוע הבא.
לא, אז יש לי איזשהו סיכום של ה... ליאור רפאלוב, לדעתי, זה אחד הבולטים, באמת, על הירידה בתפוקה.
ההבדל בין הסיבובים.
כן, אז סיבוב ראשון ליאור רפאלוב עם 6 שערים ו5 בישולים, כשבסיבוב השני הוא מסיים עם שער ושני בישולים, זה ירידה דרסטית, ובוא לא נשכח שכשהתחיל הסיבוב השני, עזב לך צ'רון שרי.
שאיתו פתחתי את הפרק, אני חושב שזה, אתה עכשיו מבין, שזה
הזיבה שלך. קינדה נכנס שם למשבצת הזאת, וקנר אתמול הוא היה באמת במשחק היום ונורא, גם הוא וגם רפאלוב, וזה משחק שהכי היית צריך איזה מישהו שיבוא ויקח ושים את הקבוצה על הגב ויבוא לעשות את העבודה ולקחת אליפות. זה משחקים שאתה לוקח בהם אליפות. ועוד מאזן שהוא לא חיובי, זה המאזן של משחקי הבית שלנו בעונה הסדירה.
לא, אבל רגע, לפני שאתה עובר מרפאל, מה אתה חושב לחיצוק בפרק הזה? פגש אותי אתמול אוהד בשם אביחי, ואמר לי, אתה מדבר חלש. תדבר את זה. אז א', אביחי, תודה לך על ההערה הזאת.
תודה, אביחי.
אני חושב שדיברת פשוט על שתי נקודות שלי מאוד התחברו גם אתמול. הנוכחות של שרי, דווקא ספציפית בהקשר הזה של ליאור, היא משמעותית, כי תזכור את תחילת העונה, כמה את הטיקטוקים הקטנים האלה היו בין שרי וליאור, וכמה הם הבינו אחד את השני. עכשיו, קינדה, מאז שהוא הגיע, הוא תורם למשחק, הוא מקדם, אתמול כולם היו פחות טובים, וגם הוא, אבל הוא לא נותן לרפאלוב את אותו דבר. בסדר, הוא נותן לקבוצה, אבל בהקשר הזה של רפאלוב ושרי, הוא לא נותן אותו דבר. כמה פעמים ראית את רפאלו וקינדה מתקתקים את הכדור ככה? מעט. מעט מאוד. זה גם קשור לאיפות, זה קשור לכל, הכל בסדר. אבל המשחק הזה, הטיקטוק הזה שממנו נוצרים מצבים, העזיבה של שירי, אני חושב שהשפיע הכי הרבה על ליאור.
דרך אגב, אם אני מסתכל על זה, גם השימוש בסייף, הוא פחת מאוד. זאת אומרת, הוא היה הבורג ששינה לך את הקבוצה, וניצחת, והוא יכל, אתה יודע, אני לא קורא לזה סתם חורים, להפך, כאילו, הוא היה לך באמצע, הוא היה לך בשמאל, ועם המשחקים, הוא פשוט, אתה יודע, הוא ייד אותו, השאלה למה?
הוא די ירד, די נדחק קצת מהרוטציה, לא ברור למה. הייתה איזושהי מחלה, אני יודע שהוא נהדר ממנה.
משחק אחד.
כן, בסדר. שוב, אם היינו יודעים, היינו אומרים, אבל הוא נתן לך איזושהי אנרגיות, כי ראינו כשמכבי, הייתה תקופה שהיא נתקעה קצת עם הנעת כדור, וזה, אז פתאום הפעילו את המחבש עם הלחץ. וכן, ניסייף היה אחד הגורמים, שהוא בא באמת ולוחץ, ומאוד מאוד טקטי, ועם הכניסות לאמצע, והלחץ וההתנפלות אחרי איבוד כדור. ואתמול לא היה לך גם את זה. אתמול, לצורך העניין, חילצת 4 כדורים בלבד בשליש ההתקפי. אני אתן לך את הנתונים מהמשחקים האחרונים. גם כשהיית פחות טוב לצורך העניין נגד ריינה, אז חילץ 13 כדורים כאלה. אחד מהם הוביל לפנדל שנשחט על ידי ליאור רפאלוב מחילוץ כדור. נגד הפועל חדרה חילצת 14 כדורים. נגד אשדוד 24 כדורים. נגד הפועל חיפה בדרבי חילצת 16 כדורים. ופה אתמול ירדת ל4 חילוצי כדור. ואם תסתכל על המפה אפילו של הפאולים, אז מכבי חיפה עשתה לפחות מעל 10 פאולים מתוך ה16 בחלק של הפועל תל אביב. זאת אומרת, הלחץ אתמול לא היה מתואם, ונתקעת גם בענת כזאת.
איך תלחץ עם פירו לא רץ? איך תלחץ?
זה בדיוק הנקודה.
אתה לא יכול.
יפה, זה סטיקר. איך תלחץ עם פירו לא רץ? יפה.
לא, אני, אגב, זה כאילו נשמע גם חורדים עליו, אבל באמת הוא, אני,
שלא באשמה. הוא לא אשם שהוא לא הוציאו אותו.
שלא באשמתו בכלל, אני לא רוצה שיצא פה לא רץ, או הבן אדם.
ממש לא, לא, זה מעלה גם תשוב, זה מעלה לי תהייה של מה שאתה תהית מקודם, על באמת, האם החלוצים האחרים שיש לך כרגע, הקשירים, הם לא מרשימים באימונים?
עד כדי כך אבל, שאתה מעדיף להשאיר בידיים רגע אחת?
זה מה הבאת אותו מחמד?
לא, הבאת אותו, אבל כאילו, עד כדי כך הם לא מרשימים שאתה מעדיף חלוץ על רגל אחת, זה... אני לא מצליח להבין את זה, אני אומר לך את האמת, אני לא... כאילו, מה הוא רואה באימונים שבסיטואציה כזאת אתה לא יכול לזרוק אותם?
סוף בסדר, אני עוד פעם, אני יודע מה אני מקבל ממנו, מה אני לא מקבל ממנו, אבל תומר חמד, שאני אומר שוב, אתה יודע.
קבסה, בוא נעשה סדר. אתמול סיימו לך את המשחק, החלק הקדמי שלך היה גדי קינדה, סוף פוט גרנו, זיו בן שימול, תומר חמד. תעשה לי חישוב, כמה גולים יש לחלק הקדמי הזה בליגה הסדירה. זיו בן שימול, הופעת בכורה בליגה, לא בבתי, אין, כאילו, אבל...
דווקא אגב, הוא כן נכנס אחד טוב. כזה שמביא כן, אבל... את הזץ הזה, נכון, פתאום, הוא לא נכנס ומתחיל מצפ... כן, לבעבס, מה שנקרא.
הוא פעלתן. יש לך את סופרות גרנו...
נתת לי שלמה שרף קלאסי, הוא פעלתן.
סופרות גרנו לא נתן עדיין גול בליגה. תומר חמד נתן אחד. גדי גידה הצליח חבר איזה 2-3 שערים מאז שהוא הגיע.
לא משנה, ועוד פעם...
אבל אין לך שחקן שאתה אומר, אתה יודע, אתה חייב גול, אתה צריך גול כדי לנצח. ונשאר לך 10 דקות אחרונות, ואתה עושה חילופים לא נכונים, ואתה לא יכול לנצח את המשחק עם הכלים האלה שיש לך על המגרש. עם זה, היית צריך לנצח את המשחק ב-10 דקות האחרונות. עכשיו, אני מבין שהוא רצה להכניס אנרגיות ולרענן. אני הייתי, לא, לא, זה לא החילופים שאני הייתי עושה. באמת, כאילו, אולי הייתי הולך על יותר התקפי, אפילו מוציא בלם ושם עוד חלוץ ויותר נוכחות ברחבה. ככה אי אפשר לנצח משחקים.
אז בוא נדבר, שמע, אני לא רוצה לעבור על הרצועות, כי אנחנו...
אז הולכים על הילייטס?
אבל הולכים על הילייטס, אבל אני גם רוצה לשאול כמה שאלות, כי... אני חושב ש...
שאל, אני והמיגה פה עכשיו בשביל לענות לך.
שמע, היה, עוד פעם, אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו אנליסטים, אבל היה את סיפור, אני לא יודע איך באמת יש לו תעוזה להתעסק עם סק לשימיץ', מבדתי שיש שם ברדק בלגן בקוד וזה, ואיך אמר אירן יעקובי הגדול, אני רוצה בלם...
לא, זה לא אירן אמר.
אז מי אמר את זה?
אלכס.
אלכס. אמר, אני רוצה בלם שיש לו את התעוזה לריב עם סק. אני רוצה אחד כזה. אם מישהו באמת...
זה עוד תעוזה או טיפשות, אתה לא יודע לאן זה הולך.
בוא נגיד לך משהו.
כן.
אתה לא תראה אותו יותר כמעט עונה.
כן?
לדעתי כן.
אני לא יודע מה קרה.
לא, לא, לא בגלל המכות. בגלל שאני אמרתי לך לפני בערך, לא זוכר כמה פרקים זה היה.
אוקיי.
אני אמרתי שהוא מתאים ל5-6 משחקים בעונה במקסימום. 5-6 משחקים זה מה שאתה חוסר
איתו. אתה צריך להיות מכבי תל אביב פעמיים.
כי לא היה לך ברירה.
אוקיי.
לא היה לך ברירה ולא היה לך משהו אחר.
לא היה לך ברירה, אבל הוא עשה את זה.
המשחקים הטובים שלך העונה היה כשסקה בא לאמצע, מצד ימין היה לך פיינגול, מצד שמאל היה לך שון גולדברג. וזה מה שאתה תראה עד סוף העונה, אלא אם כן יהיו איזה שהם פציעות או דברים כאלה,
אז בוא נדבר
זה יהיה אמר,
אז נמשיך על ההיילייט, נמשיך על ההיילייט, ובוא נעבור על העדפה, או...
אני רוצה רק פייר קורנו, בסדר?
אוקיי, או הפרצופים של דניאל סונגרן, כשהוא חלף באילי פיינגולד. השאלה אם גם שם יש יש איזשהו עניין טקטי, אני לא מדבר עכשיו על התנהגותי, זה פחות הקונספט שלה.
זה שחקן שלא כועס, אתה יודע, יש
קלישה. לא, לא, אני בדיוק, מי שלא רב לא מאוהב, בסדר.
אני אגיד לך מה, עוד פעם, אני חושב שפה היה מבחינת דגו את אותו עיקרון של...
כי אתמול, סליחה שאני קוטע אותך, כי אתמול כשהמשחק נפתח, אז עדיין לא שמתי לב שאתה משחק שלוש בהגנה, בסדר? אתה כאילו שלושה בעלמים בהגנה, ואז אתה משחק בהתקפה 4-3-3. פשוט ראיתי את ההגנה של האליפות. זאת אומרת, ראיתי גולדברג, ראיתי סק, ראיתי קורנו, ראיתי סונגרן. זאת אומרת, שנפתח המשחק ככה, הייתי די רגוע. ועל כלום.
אני חושב שסונגרן בעונה הזאת פחות תורם התקפית. והחילוף הזה היה פרסונלי. סונגרן נתן המון נקודות זכות בעונות הקודמות, בעונה הזאת, והעונה הזאת גם שינו לו תפקידים. לפעמים, אתה יודע, זה מבלבל כן. קצת שחקן. בין מגן לבין בלם שלישי לבין קשר אחורי, לפעמים יש פה איזה טשטוש רגע של השחקן, ואני חושב שבמקומות שהיית צריך את הדרייב הזה שדיברנו עליהם, פיינגולד יש לו את זה בקטע הזה, גם דרייב לדחוף את הקבוצה הקדימה, וגם יכולת שמסתבר לאט לאט שבהתקפי הוא לא נופל מסונגרן, ואני חושב שזה הניסיון עוד פעם לנצל יכולות אישיות של שחקנים, זה לא עבד, או מבחן התוצאה זה לא עבד, לא רק עזוב שלא נתנו גול וזה, פיינגולד לא נכנס למשחק ממש טוב.
אז תעבור לי לקורנו.
אני רק אחזק את הדברים של זי, ואגב, סונגרן סחף צהוב, ועל הקו שלו היה לך שם צ'יבוטה, ולפעמים ליוס, והתחלת לשחק על מעברים, וזה יכול להיות פאולים כאלה ואחרים, ומסיידגו, בוא נגיד ככה, כבר נכווה מדניאל סונגרן. אז עם זה אני יכול ללכת, אני יכול להבין.
אז תעבור לי מהר לקורנו.
אז קורנו, אם יש מישהו שנתן איזשהו משחק טוב אתמול, לדעתי זה קורנו. הוא גם מבחינת נגיעות בכדור 95 השני בקבוצה, מסירות מפתח 4 הראשון בקבוצה, קרוסים 14, זה עוד פעם לא עבד כל כך טוב מחוזה הצלחה, כי לא היה מי שיהיה שם, מאבקים אוויריים אגב, זה הופתיע, נתון יותר טוב, לא, יותר טוב מסק, 5-6, הוא הראשון בקבוצה שהיא המאבקים האוויריים, ואני חושב ש... במערך הזה של שלושה בלמים, כרגע, נכון לעכשיו, הוא עבד הרבה פעמים טוב, שני נשקים מאוד מאוד חזקים שלך, חלילי וקורנו, קצת נאבדים, הולכים קצת אחורה, והדקות הטובות של קורנו היו ב-4-3-3 האלה, שפתאום היה לו את סייף שעזר לו באגף שלו, ונכנס לכל מיני, ואו קינדה ורפאלוב שבאו איתו, ואז הטיקטוקים האלה, זה בדיוק מה שדיברנו על בשנים שהוא היה עם חזיזה, ש... מאוד עוזר לו שיש לו שחקן על הקו איתו, וכשזה קרה, גם כשקינדה ורפאלו עשו את זה בהתחלה, אז הוא הוציא מזה המון, שוב, לרחבה ריקה, אבל הוציא מזה המון, וגם ב-4-3-3 הוא הוציא את המיטב של הקבוצה לדעתי באותם דקות, ואני חושב שפה כנקודה למחשבה, כן, דגו צריך להבין איך להשתמש בנשק הזה יותר. ואמרתי, זה, אני חושב שזה או שינוי מערך או שינוי איזושהי מתודת התקפה, כדי לתת לו יותר עזרה בקו שלו לייצר.
בוא נסיים לנו כאילו קצת, אני אעשה איזושהי הכנה לקראת הפרק שלנו.
הכנה לפגרה, תעשה הכנה לפגרה.
לא, הסיום של העונה הסדירה, כן, איך אמר אתמול דגו, כולם הולכים לנוח, לשחרר אותם מכפר גלים, כנראה שחקנים כבר לא יכולים לראות יותר את כפר גלים, שילכו לנוח, שיתרווחו ושיהנו להם, אבל אמורים לחזור שחקנים, שחקני מפתח שיועילו לנו אחרי הפגרה הזו. כמה, אנחנו נמצאים שבועיים פגרה?
לא,
שבוע וחצי כזה.
שבת הבאה כבר אמור להיות משחק.
בסדר, זה כמעט שבועיים. אתה ביום ראשון השחקת את המשחק האחרון.
יש נבחרת
בחמישי. שים רגע את קינדה וחלילי בצד שהם בנבחרת, אבל נכון. גם שעון.
קינדה זומן?
לא יודע.
לא זומן? אוקיי, לא משנה. זה כמעט שבועיים. מיום ראשון המשחק האחרון ששחקת עד שבת, שבועיים, כאילו ממשחקים, הם התאמנו וזה, אבל משחקים אתה יש לך כמעט שבועיים.
אבל אנחנו לא יודעים מה מצב הפצועים, אמרו שג'אבר חזר לאימונים מלאים, לא יודע מה קורה עם דין דוד.
חג'אג' לפני שלושה שבועות, אגב, אני פשוט מתעקש על זה, כי בגלל הוא מאוד יעזור בכנף שמאל, לפני שלושה שבועות אמרו, מתאמן כבר עם הכדור, ימים הוא עולה. איפה הוא?
מתלוצץ עם רופאיו.
כן, אחי, הוא מתלוצץ עם פיזיותרפיסטיו.
תשמע, דרך אגב...
זו מילה קשה מאוד הייתה עכשיו.
פיזיותרפיסטיו, כן. דרך אגב, אני ככה זורק את זה פה לאוויר, כדי שנוכל לקיים את זה. שאולי חשוב שבתוכנית שנעשה של סיכום העונה הסדירה, נוכל להעלות שניים מאנשים שאני עוקב אחריהם בטוויטר, גם אורי וגם יונתן קרי, חבר'ה שמתמחים בכל מה שקשור לפציעות ספורט, אולי באמת שווה לראות ולהבין.
זה בעיה, אבל מכבי חיפה מתמחים במריחות, בנושא הפציעות.
במברכים.
כן,
מכבי חיפה. יותר, קשה היו... יותר להוציא מודעה מהמוסד, אחי.
אם מה... היו...
לא, אבל כשאתה לא הגיוני... לא יודע מה הפציעה, אז אתה...
אתה יודע מה הפציעות?
על פי מה שכתוב.
על פי המקורות גם, נאמן למקור. אתה צריך ללכת לקורות בקפה כדי לדעת מתי חזיזה יחזור. זה נראה הגיוני, מתחילת העונה אף אחד לא מדבר על זה, שחקן הכי
חשוב. לא, העונה הוא לא יחזור,
בוא. אני אמרתי, זה מתחילת העונה, ואמרו, מה, יחזור פה? אמרתי, הוא סיים את העונה, אף אחד לא ידבר על זה. וזה אותו דבר, וגם דין דוד לדעתי ילך באותו כיוון. הם פשוט, ברור, אמרתי לך את זה. אלכס ישב פה, אמר לי, לא, שבוע שבועיים הוא חוזר. היה לי גם את אותה פציעה. אמרתי לו, תגיד, מה אתה מדבר? אתה מדבר על מכבי חיפה. אחי, הבן אדם כבר חודש פלוס בחוץ. יותר מחודש פלוס הבן אדם בחוץ.
ואגב, אצלנו בעונה הזאת, תמיד אומרים חודש, חודש זה
שמונה משחקים. זה בשנים של כלב הם סופרים.
זה כפול שבעה משחקים כל משחק, זה...
טוב, אז אנחנו...
סיים עם נתון אחד אחרון.
יאללה, סיים עם נתון.
מכונת הנתונים לא עוצרת. היא על אוטומט, הוא בא על אוטומט.
שים לב על האחוזים במשחקי הבית, בעונה הסדירה של מכבי חיפה, ארבע שנים האחרונות. ביתנו, מבצרנו, אתה יודע, זה הרבה שנים, כל האליפויות וזה, אומנם עדיין לא הפסדת, אבל שים לב לאחוזים. אז בעונה הראשונה, באליפות הראשונה,
של ברק בחר.
כן. עמדנו על 35 נקודות מתוך 39, מדבר על העונה הסדירה, כן? לפני הפלייאוף. 35 מ-39 נקודות, 87%.
זה כבר אמרת, לא?
לא. זה אמרתי אחוזים נגד הקבוצות.
אוקיי.
הפלייאוף תחתון.
אתה לא מרוכז.
אוקיי.
בעונה שלאחר מכן, בעונת 21-22, 32 מתוך 39, זה 87%, זה העונה הכי, האחוזים הכי נמוכים בתקופת ברק, בתקופת שלוש האליפויות. עונה שעברה, אחוזים פסיכיים, 37 נקודות מתוך 39, זה 94.8%, שתי נקודות איבדת רק נגד ריינה ב-0-0 בבית. והעונה, אתה עם 31 מתוך 39 נקודות, זה 79%, אז גם כאן אתה רואה ירידה מסוימת במשחקי הבית.
הקהל פחות, גם הקהל פחות עניין אתמול.
אתמול
היה... לא, דווקא היה אווירה טובה.
היה אווירה טובה, אבל אני יושב בדיוק באמצע, שמעתי את אוהדי הפועל תל אביב, אתמול לא מפסיקים.
זה ברמה
אקוסטית. הם אוהדים חריגים.
לא, זה גם ברמה אקוסטית. תמיד, איפה שאנחנו יושבים, תמיד ישמעו את אוהדי חוץ יותר.
מה היה?
אבל אנחנו בדיוק באמצע. אנחנו על האמצע, על הקו.
זה בגלל שהזווית והאוזן שלך היא קצת גדולה פה.
מה היה אגב הבית שלך? שברגע שועדים של הפועל תל אביב מדליקים אבוקות, משהו יקרה שם בצפוני ותדלק איזה אבוקה ותזרק. מה הבית?
לא יודע, אבל לינל דודו שלהם הריח גמר אותי.
בגלל זאת הריח, כל הזקת אש הזאת, כל
אירוע אש.
רבע שעה, דינג דינג, דינג דינג, כאילו.
ככה נראה המשחק. אולי נקרא ככה לפרק, אירוע אש, נא לפעמים את המתחם.
טוב,
אז... נקודה אחרונה שאני רוצה לפרגן.
סיים. רק אל תשאר בסביבה, כי אתה רוצה לי מחוץ
לפרק. טוב, בסדר, בסדר. שאני אפרגן שאני אמור למצלמה.
כן, בדיוק.
אז הפרק הכנה היה עם אלכס ויניב, שחזר אחרי מלא זמן. מה זה כיף לשמוע אותו?
איזה כיף.
שהיה את שלושתכם כיף לשמוע בטירוף. יניב תמיד מוסיף איתו את האש, ואלכס תמיד כיף לשמוע אותו. אותך ככה ככה, סתם.
כן, בשביל זה אמרתי גם ליניב, אמרתי בסוף, תבוא להגיד קצת, שחרר אותי, קצת שחרר אותי, תן לי קצת לנוח, גם אני צריך מנוחה.
אין כמו יניב, יניב אחלה.
יניב הגדול. טוב, חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האוהדים שתרמו, שיתרמו למאזינים שלנו, לכל מי שסביב הפודקאסט הזה, לאנליסטים סביב הפודקאסט הזה, תודה רבה לך, אור עמיגה. תודה רבה לך, זיו מלאכי. אנחנו נעשה פרק סיכום, וגם נעשה פרק פציעות וכל מה שצריך. אני רוצה לקבל את החברים, אנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.